כמו שאמרתי, המאמר הזה ביסודו, בגלל צורתו ומה שקורה בו, אני מבקש אחרי השיעור ישר להכניס אותו לפח. אבל בכל זאת, יש במאמר הזה כמה דברים שאני חושב שאנחנו לא יכולים להתעלם. ואני אעבור על הדברים שלפי סדר השאלות שכתבתי. הכותב של המאמר מבטא עמדה של ייאוש גמור מהעולם. וגם אם קשה לנו לקרוא את עומק הפסימיות ועומק הייאוש שלו, וגם אם נדמה לנו שהוא מפליג לדמיונות כבר שהם על גבול השפיות, כמו הטיפשות הזאת שיתוש יכול להעביר עץ, או שכל חוקרי הסרטן למיניהם הם דואגים לא למצוא את התרופה כדי שימשיכו לתקצב אותם, שזה כמובן שטויות והבלים. מעבר לכל הצדדי הטירוף שבמאמר, אני אתחיל ככה. אם סתם מישהו בתלבי היה כותב לי את המאמר הזה, אז הייתי זורק את זה ישר לפח. אבל לא בגלל שהוא היה דוקטור, אלא העובדה שכשהוא כתב את הדברים האלה, הם התפרסמו בכל הארץ, והטלוויזיה הזמינה אותו ודיברו איתו ברצינות, ובמשך מספר שבועות הוא היה מה שנקרא להיט. זה לא היה קורה אם לא שהוא נגע בנקודות רגישות, אם לא שהוא גרם להרבה אנשים שקוראים את המאמר להגיד, וואי, בעצם, רגע, אני צריך לחשוב על מה שהוא אומר. אז בואו רגע ננסה ונשאל את עצמנו, האם המאמר הזה, דווקא בביקורתיות החריפה שלו, הוא לא באמת מעלה דברים שבאמת הם בעיות גדולות, הם באמת רואים לביקורת. אני מוכן לפרט באיזה נקודות, בסך הכל, נקודות ביקורת, הוא צודק. כן. אני חושב שזה שטויות והבלים. יש לי הוכחה של שטויות. העולם, האנושות, מצאה תרופות להרבה מאוד דברים. כל הגישה המטופשת הזאת שכל מכוני המחקר הם דואגים לא להמציא פתרונות כדי שימשיכו לממן אותם, זה שטויות והבלים. א', לצערנו הרב, לא נגמרו הבעיות. גם אחרי שיפתרו את בעיות העץ ובעיות הסרטן, יש עוד המון בעיות לטפל בהן. והמציאות היא הוכחה שזה סתם שטות מה שהוא כותב. האנושות הדבירה סופית הרבה מחלות, וההתפתחות של הרפואה היא אחד הדברים הכי מדהימים בהתפתחות של המדע האנושי. וגם היום בחקר של גם של העץ, לא יודע אם אתה שם לב, המחלה הזאת היא ברמה נוסמת מתחילה להיבלם בעולם, אין לה את אותם היקפים. מה? בסדר, זה גם כחלק מההתמודדות. אבל העובדה שלפני 10 שנים העולם היה בפאניקה, והיום העולם הרבה יותר רגוע. מכאן ומשם יש איזושהי התארגנות שכן מצליחה להתמודד עם זה ברמה מסוימת. גם הנושא של סרטן, כמה שהוא היום המגפה הכי נוראה שיש בעולם, יש היום הרבה מאוד סוגי סרטנים שבעבר היו אבודים לגמרי, והיום הרפואה נותנת להם מענה. זה קרב ארוך מאוד, קשה מאוד, מסובך מאוד, אבל אי אפשר להגיד שאין לו הישגים. הוא כל הזמן מתקדם. הוא מתקדם פעמיים. פעם אחת שהוא יוצר אצל הרבה אנשים, גם אם הוא לא מצליח להדביר את המחלה, הוא נותן להם אורך ימים. כלומר, בסוף הרי כל ימינו מוגבל. גם בלי סרטן אנשים בסוף נפטרים. אבל כשאדם בגיל 45, חז ושלום, מקבל סרטן, והטיפולים גרמו לו שיאריך עוד 15 שנה, או עוד 20 שנה, בסדר, זה לא הגיע לגיל 90, אבל נתת לו עוד 10-15 שנה, זה המון. בפרמטרים של, של לזכור שפעם הגיל הממוצע היה 47-50. ובקיצור, זה שטויות. במחילה, זה פשוט שטויות. כן.
קודם כל, היחס שלו בברית החדשה, זה שאתם לא הגיע מעמדה דתית יהודית ומשהו אחר, אבל זה שהוא אומר לברית החדשה של שטויות. ואני התאבקות אותו כלפי כדור הארץ, כלפי הסביבה שלנו, היחס לכל הסביבה. והכי חשוב זה שהוא מחפש סוג שהוא מחפש משמעות, במיוחד לאנשים שאין להם.
לא, בין, אתה אומר דברים שאתה חושב שהוא צודק או דברים שהוא לא צודק?
הוא צודק, הוא נקודות אור.
אז מה נקודת אור? היחס של הברית החדשה זה נקודת אור?
כן, אני חושב שזה שטויות, כמו שהבנתי,
או שהתמודדות. טוב, נו, בסדר, הלאה, ומה הדבר השני?
הביקורת שלו כלפי היחס לכדור הארץ. מה שהוא כותב על הניסויים האטומיים והתחלות כדור הארץ. והכי חשוב, זה שהוא נותן סוג של משמעות לעולם. הוא מחפש את המשמעות הזו. מה שאמרת, שהוא נותן לאנשים
טוב, אני חושב שאתם עדיין נוגעים רק בשוליים של המאמר. מישהו מוכן להיכנס יותר פנימה, כן?
הוא אומר פשוט שיש הרבה רע בעולם. הוא מתייחס הרבה לרע. הוא לא מסתכל על הטוב. הוא אומר שבגלל שיש רע בעולם וזה, אז זה הסוף, זה העיקר וזה הסוף, ואנחנו נמות. אז זה נראה לי, כאילו, בגלל זה הוא פסים. נכון שיש רע, אבל
תלוי, צריך
לדעת
איך לטפל
בו.
כן,
כן. החלוקה שלו הזאת של בני אור ובני חושך, זה מראה שהוא רוצה שאנשים, הוא באמת מפריע לו שאנשים לא שואלים את עצמם, שאנשים מתנהגים כמו רובי. והוא באמת טוען שאנשים צריכים לחשוב ולשאול שאלות.
תראו, אני חושב שהוא מעלה כמה וכמה נקודות שהן באמת מציקות להרבה מאוד אנשים. אני אמנה ארבע נקודות. שאלת משמעות החיים היא שאלה מאוד קרדינלית. שיש פילוסופים שטענו שזו השאלה הכי חשובה שיש בחיים, ושאי אפשר בכלל לתאר חיי אדם בלי שלאנשים יהיו תשובות ברורות על השאלה הזאת של תכלית החיים. אחד הפסיכולוגים המפורסמים במאה ה-20, ויקטור פרנקל, כתב ספר ידוע, אדם מחפש משמעות, ובנה שיטה שלמה לפסיכולוגיה שבה הוא טוען שרוב הבעיות של הנפש בעולם הם תוצאה של אובדן משמעות. ואני, בהזדמנות אחרת, אני ארחיב את הדיבור על התיאוריה של ויקטור פרנקל, אבל אני חושב שהתיאור הזה שהוא מתאר כאן, במחילה מכבודכם, הביטוי הזה שהוא כותב ככה, הוא ברמה עמוקה יותר, כן, בפסקה הרביעית שלו, המעגליות חסרת הטעם הריקה המטורפת, אדם אוכל כדי לעבוד ועובד כדי לאכול, הוא נולד, גדל, מזדקן ומת. לשם מה? למה כל זה? לשם מה צריך להמשיך לחיות? אני רוצה שתדעו, השאלה הזאת מציקה בפלנטה הזאת למיליוני בני אדם. אנשים שחושבים זה מציק להם. זה שלנו השאלה פחות מציקה, מסיבות ידועות שאני עוד אתייחס אליהן בהמשך, אבל אני שואל, למה האדם הזה נהיה פופולרי? למה האדם הזה בכלל לא זרקו אותו משעד לתלביע? למה בכלל מעריב פרסם את המאמר שלו? אני חושב שהסיבה היא שהדרישה לספק תשובה לשאלה הזאת, כי אי אפשר להמשיך בלי תשובה לשאלה הזאת, היא תחושה שהרבה בני אדם חיים אותה. יותר מזה, כל המצב הזה שאדם נתון לחסדי הטבע באופן שכאילו אין לו שליטה על החיים. אדם הולך לעבודה ופתאום הוא נדרס. אדם הולך לבלות על שפת הים ופתאום באים גלים ושוטפים אותו. אדם הולך למקום, בא ברק ושורף אותו. כל רגע נתון יש בעולם הזה מיליוני משפחות שנפגעו על ידי אסונות טבע, על ידי דברים מקריים. הם מתהלכים בבטן עם כאב בטן גדול. אז עוזב כל העולם הזה, מה זה כאן? מה זה בלגן הזה? מה זה חוסר האונים הזה? מה זה שאדם קם בבוקר והוא לא יודע אם בערב הוא הולך לישון? אין אדם שום שליטה על מה שהוא קורה. הוא יכול להיות בחור טוב, סולידי, הוא לא עשה לאף אחד שום דבר, הוא נוסע בכביש ומישהו הורג אותו. הוא יכול להיות אדם הכי נחמד והכי שקט. בארצות הברית, עד פעם אתה קורא הדבר כזה, עקפת מישהו במהירות, הוא התרגש, זוכר פעם היה זהו, מישהו עקף את חברו במהירות, אז זה שעקפו אותו, התרגש, שלף אקדח, ירה בו, הרג אותו. מה, אתה עברת אותי על הכביש? אתה חי בעולם מטורף, בעולם שאתה מרגיש חסר אונים. עכשיו, חוץ מזה שיש הרבה אנשים מומללים ומשפחות שפתאום איבדו את יקריהם, את הבעל, את האישה, ילדים, הורים, חוץ מזה, אנשים בריאים שמסתובבים בעולם ורואים מצד ימין את האדם הזה שפתאום חלה בסרטן ומת, ואת האדם השני שפתאום נהרג בתאונת דרכים, והשלישי שנסע לטייל באיזשהו מקום במזרח ושם נפל לאיזשהו לא יודע מה, נער, הוא אומר עצמו, מה, אני בית משוגעים? בשביל מה כל הבית משוגעים הזה? המצוקה הזאת היא מצוקה. אפשר להתעלם ממנה? אפשר להגיד, עכשיו, אחד הדברים שהוא כן אומר, זה כל זה נורמלי, על זה הוא צועק. תכף אני אדבר על זה. אבל, האם זה לא אמת שזה שאלה שצריך להתייחס אליה? מה, א', בכלל משמעות החיים. בין, מה המשמעות על זה שכל חיינו הם כאילו לא בידינו? אדם לא יודע מה שיקרה לו בעוד 5 דקות. שאלה השלישית, באמת, הראייה שיש בעולם כל כך הרבה רשע, צביעות, רוע, זה כל כך פשוט להתרגל לחיות עם זה? הוא לא צודק שיש בעולם כל כך הרבה רוע. גם פה המדינה שלנו. יש לפעמים דברים שאני, אתה עומד, אתה לא מאמין הבטחי. טוב, אני זורק לכם ככה דברים קטנים, לא? אתם הייתם קצת בלות, אתם אולי קצת יודעים, אבל סיפר לי בחור, גר בנגב באיזשהו מקום. יום אחד גלבו מהחצר שלהם 2 זוגות אפניים, בירוחם. אז הוא... אופניים שרק לפני מקרה אותם, ובירוחם, אין לו מכונית, נוסע שם כל הזמן עם אופניים. אמר, אני מוכרח למצוא אותו. לקח את החבר שלו, שני חבר'ה רציניים. הוא היה קצין במטכ"ל, חבר שלו גם כן היה באיזה יחידה. הולכו להסתובב במעלים מסביב לירוחם, ואכן... באותו יום הגיעו למעל, לא תרחו אפילו לפרק את האופניים, במעל בית וסמוך, 2 זוגות האופניים, עומדים זה וזה, ובנו איתם גדר בין שני דירי עיזים. צריך לבנות גדר, צריך ברזל בשביל לבנות גדר, אז פשוט נכנסו לירוחם, לקחו 2 זוגות אופניים ושמו אותו גדר. קיצור, הם באים לגדר, מתחילים להתיר את האופניים, תוך 5 דקות כל הכפר עליהם, הם מתחילים... להרגיש לא נוח, ופה ושם עפות כמה אבנים, הם מבינים שפה הולכים להיכנס לקרב. אבל הם החליטו, על החיים האלה, אנחנו לא מפחדים, אנחנו חוזרים עם האופניים, והם לא הפסיקו, המשיכו להטיר את האופניים, אחד אמר, צועק על הקהל, והשני המשיך להטיר את האופניים. אחרי 5 דקות מגיעה ניידת משטרה. מה אתם עושים פה במעל? או יופי, הגעת למשטרה, זה שני האופניים שלנו. אתם לא רואים שאתם רואים הפרעה ציבורית? לקחו אותם, הכניסו אותם לניידת, אמרו להם, לא תעופו מהמאהל, אנחנו מגישים, עוצרים אתכם על הפרת הסדר הציבורי. השוטר אמר, אתה לא מבין, זה האופניים שלי. זאת אומרת, תגיד לי, אתה לא מכיר פה את החוקים? או שאתה חוזר הביתה, או שאני עכשיו רושם, עוצר אותך ורושם שהפרת את הסדר הציבורי. זהו, חזרו הביתה, נגמר העניין. עכשיו, עזבו האופניים. מה אדם קם בבוקר, מרגיש שהוא חי במקום של רשע, שהרשעים מצליחים, והוא אין לו דרך, אפילו המשטרה לא תעמוד לצידו. תשאלו את גבר רב. גבר רב, כשהיה סגן אלוף בנגב, יום אחד גנבו לו את המכונית. הצבאית, נדמה לי סונומה, משהו כזה מכובד. הוא אמר, אני לא מבטח. לקח את הנהג שלו, לקחו את שני תחנות הדלק הגדולות בבאר שבע, הוא אומר, בוא, אנחנו עושה פה מערבים, אין חוכמות, המכונית תיכנס לתדלק. ואכן, לקח להם רק יומיים, ביום השני הוא רואה את המכונית, החלפת המספר, נכנסת. הוא ישב שם עם הרכב הפרטי שלו, חיכה שהוא יצא, נסע אחריו, הגיע למעל שלו, ניסה להתחיל מה שנקרא בדרכי נועם, קצין, סגן אלוף, יחד עם הנהג שלו, דופקים על הדלת, אומר, סליחה, הרכב הזה, אני לא שואל איך הגיע אליך, מי נתן לך, הרכב הזה הוא צבאי, נותן לך שעתיים, אחזיר אותו למקום ששם הוא נעלם, אחרת אני מביא את המשטרה. הוא אמר לו, הבנתי. הוא נסע, יש לו את הבן אדם, יש לו את המקום, יש לו את הכל, הוא היה רגוע. כעבור שעה הוא מקבל טלפון מהמשטרה, שהוגשה נגדו תלונה על פלישה לא חוקית למעל בדואי. אז הוא הסביר לשוטרים מה מדובר, תצטרך להוכיח את זה בבית המשפט. וכעבור כמה דקות, כעבור יום, הוא מקבל טלפון מהפרקליטות הצבאית, ששם אומרים שהוגשה נגדו תלונה נגד הצבא, קצין משתולל וזהו, וכיוון שהוא סגן אלוף, והשבט לא בתיק, מצינו לזכור עורך דין בשביל שהוא לא ינזק. היהודי הלך ושילם כסף לעורך דין שהצליח להוציא אותו בשלום. זאת אומרת, היה גם מהדורת חדשות אחת, אמרו שקצין צהל משתולל במעלים בדואים, ובסופו של דבר הוא שילם כסף לעורך דין, שיוציא אותו בלי נזיפה בתיק האישי שלו. עכשיו, אני שואל אתכם, בתוך מציאות כזאת, אז לא דברים יותר חמור. הרגשה שאתה הולך בחוסר אונים בעולם שהרשע שולט בו. זה לא דבר שמעורר איזה מין עולם אנחנו חיים. אני מוכן להמשיך לחיות ככה בעולם כזה? להמשיך מחר, לקום בבוקר וכאילו לא קרה שום דבר? עכשיו אתם יודעים שאני יכול עכשיו, מי עכשיו, עד ברוכותיים, לספר לכם 10 סיפורים כאלה. גם הציבור שם מסתובב היום בזהו, ומסתכל על חברי הכנסת ומה שקורה בכנסת וכל הפרשה של ההתנתקות הזאת, כמה אידיאולוגיה יש בה וכמה הרבה אינטרסים אישיים וכל מיני מניפולציות וזה, אנחנו מרגישים שהכל מתנהל על פי האמת, על פי היושר, על פי הצדק, על פי הרציונלים הדגלסטיים. וכך גם מתחושה של חוסר אונים מול אנשים רשעים, שמנצלים את הכוח שלהם ואת הכישרון המניפולטיבי שלהם להוביל דברים נגד הצדק, נגד המוסר, ואתה עומד חסר אונים. מה קורה בלב של אדם שמרגיש חוסר אונים מול הרשע? עכשיו אתם מבינים, בסדר, התנתקו, תגיד משהו כללי. יש אנשים בעבודה, יש להם ככה. אדם הולך לעבוד, מתעללים בו, בסוף זורקים אותו, והוא בטוח שנעשה לו עוול, ואין לו דרך להתמודד עם זה. אתם יודעים שיש בעולם מיליוני מקרים כאלה, מצבים כאלה? אתם יודעים שיש בעולם הרבה מאוד מקומות שבו הרשע חזק מאוד, עושה דברים נוראים, אתה אפילו לא יכול להתמודד מולו. המצוקה מול עולם, שאתה מרגיש שהוא לא מתנהל על פי הצדק, על פי האמת, על פי היושר, ואתה כאילו בורק קטן שחסר עונים מול המערכת הזאת. איך הגיש אנשים ברוסיה משך שנים? משטר עריצות בשליש מכדור הארץ, שליש מכדור הארץ עם מאות מיליוני בני אדם. אתה לא יכול לדבר בלי שאתה מסתכל לכל הצדדים, יש מישהו ששומע אותך. ואין! יש מחנות מריכוז ששם נמצאים כמה מיליוני אנשים, וזהו, אין מי שדואג. הם ימותו שם במחנה הריכוז בלי שאף אחד יתרח להציל אותם משם. והעולם שותק, ולמוחד זורחת השמש, כמו אותו שיר של ביאליק. השמש זרחה, הציפור צייצה, והשוחט שחט. כן, אתם זוכרים? אחד השירים של ביאליק על בעיר ההרגה, אחרי פרעות קישינב. איזה מין עולם זה? ואיזה עולם אני חי? הכל נראה פסטורלי, השמש זורחת, הציפורים מצייצות, ופה רוצחים יהודים לאור היום, והכל עבר כסדר. איך גרמניה הנאצית עשתה את מה שהיא עשתה שנים? ואף אחד לא צפצף בעולם. מיליוני בני אדם ראו את זה. אמריקאים ידעו את זה ולא רצו להפסיד את אושוויץ. פחות מיליון, פחות 2 מיליון יהודים, סובות. איך אתה חי בעולם כזה? זה לא טענה שמכאיבה להרבה מאוד אנשים? שהיא גורמת שוב לשאול להזזל כל העולם הזה והחיים האלה בשביל מה זה? השאלה הרביעית זה באמת שהוא מבטא פה רוב אנשים חיים שהם משעמים. אתה קם בבוקר, אוכל, הולך לעבודה, הרבה מאוד אנשים עובדים בעבודה שלא מעניינת אותם, חוזר הביתה, אוכל, שותה, רואה טלוויזיה, הולך לישון. עוד פעם, עוד פעם, עוד יום, עוד יום, שנה, שנתיים, 10, 20, 30, להזזל, מה צריך, מי צריך לנו? זה משעמם, זה חסר משמעות, זה נתון לקורבנות שבכל רגע אין לי שליטה על המצב, הרשע שולט, מי צריך את כל זה? אני סבור שרוב הטענות שהוא טוען כאן, על המצב הקשה שהעולם נמצא בו, הן טענות נכונות. יש כמה שטויות, כמו שאמרתי, על היתושים ועוד השטויות האלה. אבל בסך הכל, הסיבה שהמאמר הזה היה פופולרי, והספרים שלו, במשך שנים הוא היה יכול להפיץ את הרעל הציאניד הזה בעולם, מפני שהוא לא התבייש וביטא מצוקות אמיתיות שהרבה אנשים חשים אותם. והדבר הכי נכון שהוא כותב בתוך זה, זה מה שנקרא אשליה. בסוף רוב בני אדם מסתכלים על כל הדברים האלה. הם יודעים שהדברים האלה הם פתרון, והדרך שלהם להתמודד עם זה, זה להטמין את הראש בחול. זה הדבר שהכי מפוצץ אותו. למה זה לא מעניין אותך להתמודד עם זה? למה לא חשוב לך להתחיל להתמודד עם זה? חלק מזה זה בריחה לעולם הדמיון. תחשבו על זה. יש בני אדם בעולם, מיליון, אני חושב מאות מיליון, מאות מיליוני בני אדם, שמבלים כל יום 4, 5, 6 שעות ליד הטלוויזיה, ובורחים לעולם אחר. הם לא חיים יותר בעולם, יושבים ורואים סרטים, כל מיני דברים, והם נפשית חיים בעצם בתוך המסך, בתוך הסיפור הדמיוני של המסך. הם התנתקו מהעולם שבו הם חיים, שאיתו הם צריכים להתמודד, והם בורחים מהעולם על ידי, אני עכשיו נח. יש לי קורסה כזאת, כן, היום כבר המציאו בעולם, קורסאות טלוויזיה קוראים לזה, זה קורסאות מיוחדים שאתה שוקע בהן, אתה גם יכול להרים את הרגל, יש היום גם קורסאות מיוחדות עם מסאז' בינתיים באותו זמן, עם מקום בצד לשים את הקפה, בצד שני את הברביקיו, ואתה יכול שם לשקוע בקורסה, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, כל אחד לפי הזמן הפנוי שיש לו. מה זה? זה תרשים איך להיכנס לתוך אשליה עצמית, לברוח מהבעיות האמיתיות של העולם, במקום לחשוב איך להתמודד איתם ולקום ולפעול וליצור דברים, אתה נכנס לך לתוך עולם דמיוני. זה הפתרון הכי טוב, הכי פחות מזיק, למרות שהוא מאוד מזיק. אבל האלטרנטיבות הן סמים, זה מכה עולמית שהעולם עוד לא יודע איך להתמודד איתה. שוב, אני לא יודע היקפים, אבל ודאי עשרות מיליוני בני אדם בעולם צורכים היום סמים שיברוח מהמציאות. אלכוהול, שוב מדובר על היקף של עשרות מיליונים שחלק גדול מהחיים שלהם הם חיים בתוך עדי אלכוהול, פשוט כדי לברוח מהמציאות. וכמובן השלב הכי קשה זה שאדם מתוך מתח מנסה למצוא לעצמו סיפוק ועניין בחיים, הוא נכנס לעולם הפשע, שכנראה אחת הסיבות הלא קטנות לכניסה לעולם הפשע וחיפוש אקשן, עניין, אדרנלין. יש פה בשביל מה, זה מעניין, זה לפחות קצת אדרנלין בדם. הבעיות האמיתיות של העולם, רוב בני אדם מדחיקים אותם ולא רוצים להתמודד איתם, וזה מעורר בו כעס. רמסן של צדק. אני הייתי אומר, קצת בסגנון אחר ממשהו, אם לא היו חיים באשליה, אז אולי היו יודעים להתמודד עם הבעיות. חלק מהניצחון של הבעיה, תשימו לב, זה ליצור את האשליה שאין מה לעשות. בחוברת שעכשיו הוצאתי, היה הסעיף הראשון. חלק, אחד מהשיטות הכי מודרניות של הרשע, זה ליצור אצל כולם אשליה, זהו, זה גמור, זה סגור, גמר, נגמר כל העניין, חבל לך לזמן, אל תתעסק עם זה בכלל, זה גמור. זהו, ככה זה, אין מה לעשות. אין מה לעשות. כלומר, רוב בני אדם חושבים, אין מה לעשות עם זה שהחיים הם משעממים, אין מה לעשות עם זה שהחיים חסרי משמעות, זה החיים, יש לנו אכול ושתה, מחר תמות, אין מה לעשות, זה החיים, זה טבע הדברים, ככה זה נורמלי, ואני לא יכול להתמודד נגד הרע. מה, אני יכול לשנות את המדינה? אני יכול לשנות את הממשלה? אני יכול לשנות את המערכת המשפט? אני יכול לשנות את המשטרה? אני אתחיל לריב עם השוטרים? אין לי מה לעשות. אז מה עושה אדם שאין לו מה לעשות? הוא משלים עם זה שהעולם הוא רע ומכוער, נכנס לתוך הקונחייה שלו ומנסה לשרוד בתוך הקונחייה שלו. וההישרדות זה הרבה פעמים איך לגרום לעצמו להיות הרבה זמן בלי שהוא חושב על הבעיות. בורח לתוך סרטים, לתוך... בארצות הברית למשל, אתם יודעים שיש אנשים שכל יום כמה שעות ביום מסתכלים על משחקי כדורסל ובייסבול. אפילו לא סוגים את זה. הם יכולים לשבת שעתיים מול המסך וכל הזמן לראות איך הוא זורק את הכדור ואיך רצים וכן תופס טוב ולא תופס טוב ולא משהו של היומן. אתם לא רואים דבר כזה, מי שראה דבר כזה אתה לא יכול להבין את זה. אדם יושב כל יום שעות מול המסך לראות את הטמטום הזה של הבייסבול. לא יודע, יכול שיש שם שחקים בייסבול, לפחות רצים, יש להם אנרגיה, עושים כושר, מתחרים, רוכשים זה. אבל מיליוני בני אדם יושבים מול המסך, וכלום, הם פשוט נכנסים למין מציאות של לחיות בעולם אחר. זה לא עלבון למין האנושי? אני אומר ככה, כל המיואשים למיניהם שבורחים לתחליפים, הם לא חלק מהרשע? הם לא מחזקים את הרשע? בעצם העובדה שהאדם משלים עם המציאות של הרשע ובורח מהתמודדות איתה על ידי כניסה לתוך עולם של אשליות, במובן הזה אני חושב משה קרוי פה מבטא טענות אמיתיות, מצוקות אמיתיות, שהגדולה שבהם זו עמידה מול האדישות של האנושות לכל הסברות האלה, ואתה, זה עצמו מוציא אותך מדעתך. ובכל זאת, הוא לא צודק. אני מוכן להגיד למה הוא לא צודק. אני ככה מתמודדים. קודם כל צריכים להבין למה הוא צודק, אחר כך צריכים להבין למה הוא לא צודק. אחרת, אתה לא יורד את עומק העניין. כן, ידידי.
אולי חלק מזה, הוא לקח את הרוע הרחוק מזה.
מה הנקודה שאתה אומר שהוא קיצוני מדי בהצגת הרוח?
אתה הצגת בחצי ואמצע עמדה שלו, הוא לקח את זה הרבה את הרוח, הוא אומר שהרוח יותר עמוק אצל הבן אדם, הבן אדם רע מכיוון, וכל כולו הוא רוע, אף פעם הוא לא טוב.
כן,
יש משהו שאני קראתי לו קטנות ראש, הוא לא רואה את שלמות המציאות הדברים, זאת אומרת הוא רואה את הכל כמשהו רק קטרה, כאילו כמו שהוא אומר שיש בסוף המאמר, הוא אומר כאילו יש שתי אלוקות, אלוקות החושך ואלוקות האור, שלא יודע, לא הספקתי אולי להגיע לסוף, הוא אומר שכאילו אלוקי האור נבלעו באלוקי החושך, אלוקי האור לא קיים, אז הוא בעצם כאילו סותר את עצמו איפשהו באיזשהו מובן, אבל כאילו הוא אומר כאילו רק חצי קיים, רק החושך קיים כרגע, הוא לא רואה את כל הדברים.
הוא, לפי דעתי, אופן, הוא אומר שכאילו, הוא מסתכל במחשבה כזו שהעולם, כמו אריסטו שחשב שהעולם הוא קדמון ככה, הוא חשב שהדברים נמשכים, העולם כמנהגון נוהג. הוא רואה את המציאות, הוא רואה שהמציאות מתדרדרת, והוא מאמין שבגלל שהיא מתדרדרת עכשיו, הוא מאמין שזה איזה גרף שממשיך לרדת, ובגלל שכאילו יצר האדם רע מנעוריו, אז זה משהו שנמשך, ואין בו את הצלם האלוהי, אז אין לו את ה... הזעקה הפנימית הזאת למשמעות שמתי שהוא תתעורר. ובתור בן אדם מאמין, אתה מאמין שיש מגמה, אתה מאמין שכן יש לעולם מגמה, ולכן אי אפשר שהעולם יגיע למקום כזה שלמרות שאם האדם ירצה אפילו, הוא לא יכול להגיע, כי אתה מאמין שיש מגמה, הוא לא מאמין שיש מגמה, אז הגרף המונוטוני פשוט מתמשך, ואז הוא מגיע לייאוש.
כן.
כל המאמר בעצם, האמינות שלו בעצם נפגע, הוא מוביל לרוחות של הרוח, כבר שדיברנו על המחלה, 20 שנה אנשים היו אמורים שלמות כולנו מפוליו ועברות שחורות. לאיפה זה נעלם? נעלם, מצאו חיסון, עצרו את זה. זה דבר שנפגע, מאמין שהוא נפגע, כמו שהוא אומר על היהדות, על התורה שהיא אוסף של הבנים, ואז הוא בעצמו מביא איזה תיאוריה מופחת שבני אור וחושך, שוכח לי. הוא בא מוכר, אומר לי שהיהדות כולה היא תיאוריה, פתאום מביא תיאוריה משלו והוא מאמין בה. הוא בעצם הוא עצמו אינטרסנט, הוא עושה מה שהוא רוצה בעצם. הוא בא, זורק פה, זורק מימין ושמאל, יד ימין לא יודעת מה שמאל עושה. הוא בורא איזה הוא כלום. לאורך כל המאמר אפשר להוכיח המון דברים שהוא אומר לך, האמינות שהוא נפגע. אז אם כל ההוכחות שהוא מנסה להביא, נפגעות, כל האמינות שלו נפגע, אז גם בסופו דבר, הנקודה העמוקה של המאמר נפגעת עצמה.
זה נכון שבמאמר הזה באמת משולבים הרבה מאוד פרטים שהם שטויות, אבל אני מחפש, תראו, בסוף האדם הזה, אני אומר שוב, אני כרגע מתייחס בסלחנות ובסבלנות לכל השטויות שיש במאמר. למה? כי המאמר, מעבר לכל השטויות שיש בו, ואני מודה, יש בו הרבה שטויות, והבלים. אבל אני אפילו לא מטריח את עצמי להתחיל להסביר לו למה לא נודע מקום קבורתו, זה לא התיאוריה המטופשת שהוא המציגה. זה אפילו אני לא חושב שזה צודק להקדיש 5 דקות בשביל להסביר לו למה זה שטויות. אבל כשאני רוצה לשאול איפה הוא טועה, אני בעצם אומר ככה, מעבר לכל השטויות שלו, הוא הלא מבטא מצוקה אמיתית. הרי זה בדיוק מה שאמרתי, ההרגשה שהחיים משעממים, שהחיים הם חסרי מטרה, שאדם הוא חשוף לאסונות טבע בלי שום שליטה על מה קורה לו מחר, שאדם הוא נשלט על ידי הרבה גורמים של רשע שבאמת יש להם עוצמה חזקה במציאות, הם גורמים הרבה דברים נוראים ואתה מרגיש חוסר אונים מולם, אלה מצוקות אמיתיות. העובדה שרוב בני אדם מכירים את המצוקות האלה, במקום להתמודד עם המצוקות האלה, הם נכנסים לתוך בועה של עצמם, לתוך מה שהוא קורא אשליה, בריחה מההתמודדות עם המציאות, והם חיים להם בתוך איזשהו בועה, גם בזה הוא צודק. וזה אולי הדבר הכי מגעיל שיש בעולם. שאדם במקום לממש את צלם אלוקים שבתוכו, הוא נכנס לתוך בועה ולא יוצא משם. אז אם אני זורק את כל השטויות שיש בממה, יש במאמר הזה זעקת ייאוש של בן אדם, והזעקה הזאת יוצאת מעומק הלב והיא מבטאת זעקת ייאוש שבאמת הרבה בני אדם חשים אותה. היא מובילה אותו לייאוש. האם יש לך מה להגיד לו? האם אתה חושב, אם אתה מסכים שכל הזעקות האלה הם זעקות שמבטאים באמת מצוקות של נשים, האם אתה חושב שהוא צודק במסקנות מכל הציור הזה, או שיש לך מה לומר לאדם שאומר כן, כל הצעקות שהוא צועק גם אותי מטרידות, מה יש לך להגיד לו? כן,
יש לך תמיד הרגעים פרטים שלוקחת החיים ובעצם מסמסם אותם למסגרות מאוד קטנות ושטחיות. ברגע שאנשים באמת קוראים את זה, זה רואים שאנשים שמאמינים שכל החיים שלהם זה כדי לספק את עכשיו, את אני עצמי, את האוכל שלי, את השינה שלי. אין להם איפה לשאוף, אין להם מטרה בחיים. בעצם אדם איתה איתי המטרה, אז זה רגע שאין להם מטרה, אין לו לי איפה להתקדם.
אבל איזה מטרה? זה מה שהוא שואל. אז אתה חי אחרת? אתה גם כן חי בתוך המעגל הזה. יש לך כל מיני דמיונות, ואחת הטענות שלו על האשליות שהדת יוצרת, אבל מה יוצרת משהו שונה בפועל?
אנחנו באמת, הדת אומרת שיש לנו מטרה לפקד עולם.
הוא קורא לזה אשליה. למה הוא קורא לזה אשליה? כי הוא אומר, בפועל אתה רואה שהעולם נשאר רק כמו שהיה. זה שאתה חי לך בתוך בועה, זה אומר, הדת זה אחד משיטות האשליה שיצרו בני אדם. זו הטענה שלו. זו הטענה העיקרית שלו נגד הדת. הוא טוען פה 2 טענות נגד הדת, שהן 2 מאוד עקרוניות, אני אחר כך רוצה להתייחס אליהן. מהן 2 הטענות שהוא טוען נגד הדת? האחת, הוא טוען שהדת היא אחת האשמות באשליה. בני אדם יושבים, וזה לא משנה כרגע אם זה יהדות, או זה נצרות, או זה קרישנה, או זה מוארים הודי. היא מספרת לאנשים כל מיני עולם הבא וכל מיני זה, ואז אנשים מסכימים להמשיך לחיות בתוך הגיהנום. כלומר, זה לא משנה את הגיהנום, זה לא משנה את המציאות, רק מה, אנשים מאמינים באיזושהי תיאוריה שגורמת להם להשלים במציאות, וזה מפוצץ אותו. למה אתה משלים במציאות? זה שאתה משלים במציאות, זה לא אכפת לי בגלל מה, זה עצמו מראה שאתה בני חושך, בטרמינולוגיה שלו.
מה אתה, אנחנו באמת מאמינים
שיום אחד זה ישתנה. כלומר, בינתיים אנחנו חיים מתוך עולם כזה נוראי, מפלצתי. אתה הרי יודע שאני בצד שלך, אבל אתה לא מגדיר את הדברים. מה יש לך לומר? אני עכשיו לצורך העניין מייצג אותו. אם רוצים להתמודד עם מאמר, אז אנחנו צריכים להיות יכולים לבטא אותו בצורה הכי אותנטית. לצורך העניין, אני עכשיו מתלבש במסכה של משה קרוי, ואני מתכוון לייצג אותו בכבוד. ומי שייתן לי תשובות, שהם לא יספיקו בשביל לנפץ את המסכה שאני בונה, אז אני אתן לו תשובה. כן, אהרון.
הוא יודע נשך נחלה טוב מאוד. הוא עומד על כל הפרטים שלו, גם הצדר לא יכולים להתעלם, אבל באמת הוא מעלה טענות מאוד ברכות. אבל הוא לא מכיר, הוא לא יודע להעריך מה זה טוב בעולם. הוא לא יודע שלטוב יש תכונה שאין לה רע. שלטוב הוא כן משהו צורף ושהוא מתפתח בבעלתה. אם בעיקרון למות קשה לראות את זה, וזה בניירת כל העניין של האמונה, באמת להאמין שהטוב בסופו של דבר יגבר על הרע, זה פשוט אמונה, בגלל שכל המציאות וכל העובדות.
אתה התחלת מצוין, ואחר כך לקחת את זה שוב למקום שאין לי בעיה להרוס את מה שאתה כותב. אתה התחלת טוב, אבל אתה המשכת שוב לנקודה לא נכונה. האמונה שזה יהיה אחרת, זה חלק מהשליות שיוצא נגדם.
לא, זה מוכח במציאות.
איך?
זה פשוט לחשוב, כי הרי יש להרוס את עצמו בכל מקרה. ואנשים לא אוהבו.
כמה אתה אומר שם מתפתח על הכיפה? יש בעולם פשע ורשע וסמים ואלימות וזנות והפקרות, המשפחתון מתפתח, וואלה, תראה מה זה, על הכיפה, מתפתח הרשע, איך הוא אומר, סתכל ראשי הממשלות, רוב ראשי הממשלות בעולם, הם אנשים מושחתים והם דואגים לזה ו... מי אמר לך? זו אשליה, אבל עובדה שזה לא ככה. אני מדבר על עובדות, עובדה שהרשע שולט. אז למה אתה אומר שפעם זה יהיה אחרת?
בגלל שהאנשים שעכשיו שולטים בשלטון כזה הם יכולים בקלות לפלטון למטה.
אבל עובדה שהם ככה עושים. לך תשכנע אותם שינהגו אחרת. בסדר, בינתיים לא הצלחת לשכנע אותם. כן.
לדעתי הוא יוצא מנקודת מבט סובייקטיבית כי הוא לחלוטין. לדעתי הוא יוצא מאיזה מקרה למשל שקרה לו שהכל רע. האדם, הוא יוצא מנקודת הנחה שכל השוטרים מושחתים כדי לסדר לעצמם עבודה. הוא לא מסתכל על זה בעצם שהוא לא יצא לפגוש את השוטר אחד המושחת, למרות שיש עוד 100 שהם בסדר. הוא רואה את העולם המצומצם שלו וחושב שכולם חושבים בדיוק כמוהו. אמנם אנשים, באמת, יש הרבה אנשים, ברגע שהוא מביא את הקו שלו, בשבילו הקו שלו זה כל עולמו. אבל ברגע ש... ואנשים שגורים את זה, הם אומרים, וואלה, יש בזה קצת מן האמת. יש בזה...
מתחמם, אבל...
הרבה מן האמת,
אבל... אנשים לא אומרים את הזה, אתה... כולם הולכים לפילוסופיה במקום להתווכח עם עובדות, נו?
אני חושב שמה ש... מה שיודע, אני כן קוראים את זה מה שכך, חוסר חיפוש המשמעות, זה הבעיה הכי קרה. ברור טוב שכל דבר זה הולך להביא לאבדון. אנשים הולכים כמו רובוטים, המשיכו ככה והעולם רק רע. אני טוען שזה בדיוק הפוך. הבועה הזאת שכרגע אנשים חסרי משמעות וחיים בצורה...
טוב, יש לך ספקולציה אחרת על מה יהיה. בסדר, זה לא... בסדר, נו.
נקודה, הוא יוצא מנקודת הנחה של כל מה שמובד, כל מה שבתוך העולם הזה, כל מה שמצליח לקנות זה רע.
נו, נו, ומה אתה אומר? מה אתה אומר? נו, נו, ומה אתה אומר?
והוא לא מצליח להבין את...
מה הוא הבנתי? מה אתה אומר?
מה שאני אומר, שיש יכולת להבין סוף לפעול בסוף. והוא לא מצליח לחבר בקשר הזה. הוא תמיד אומר, איך הדבר שבגדול, איך אני כזה
נפקע? טוב, עכשיו אני רוצה רגע לדבר. סליחה. יש תשובה אחת. פשוטה. ואני אומר לכם, זה שלקח כל כך הרבה להוציא את האנשים, את התשובה הזאת מהפה, זה חלק מהבעיה שאנחנו חיים בה, אני אומר לכם את זה. אני היום, הבוקר היה לי את אותו ויכוח עם הבוגרים במישור אחר לגמרי. למה אף אחד לא אמר את התשובה הפשוטה? אדון קרוי, אתה עיוור, אתה לא רואה, אני מוכן לקחת את היד שלך ולהסתובב איתך חודש ימים ולהראות לך עולם נהדר. יש בעולם הזה כל כך הרבה אנשים טובים, שעושים כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה חסד, כל כך הרבה אהבה, כל כך הרבה בניין. על מה אתה מדבר? אתה עיוור, אתה שקרן, אתה לא רואה את המציאות. המציאות כפשוטה. מה שאתה רואה, אתה חולה נפש. תגידו לא פשוט, בוא איתי לטיול. אני לא מבין, אין בעולם הזה דברים טובים? אני מוכן לבוא ולקחת אתכם לסיורים בכל מדינת ישראל, בכל כדור הארץ. תראו אנשים, איזה מסירות נפש, איזה אהבה, איזה עזרה הדדית, איזה רצון לעשות טוב. אתם יודעים כמה הרבה טוב יש בעולם? מה קרה לנו? כולנו דנים, אבל אני מאמין ככה, ואני חושב ככה, ואין סוף יעשה ככה, ומה קרה? קודם כל, עובדתית, זה לא נכון. זה לא נכון, זה עין רעה, זה בלעם. זה אחת השיטות של הרשע, לצייר לנו את הכל שחור, ואנחנו מתבלבלים, ואנחנו מתחילים לחשוב מבחינה פילוסופית, למה שאמרות שהכל שחור זה אחרת. רבותיי, זה לא נכון. קודם כל נחזור, נתאר, וננקה את הרע מהעיניים, ונסתכל בעין טובה על המציאות. להסתכל בעין טובה על המציאות זה לא להאמין שפעם יהיה טוב. זה לראות את הטוב שקיים היום, בהרבה מאוד מקומות. אני לא מבין. אתם רוצים שעכשיו אני אמנה לכם עשרות, מאות, אלפי מקרים, שאני באופן אישי יודע שהם ביטוי נעלה לגבורה ולמסירות ולאהבה ולחסד בבני אדם? אתם לא רואים את זה סביבכם? יש בעולם הזה קודם כל הרבה מאוד טוב. יש אנשים שעושים חסד, אנשים שבונים דברים, שמסורים למען הכלל. אני יכול להראות לכם רופאים כמו מלאכים שעובדים יום ולילה כמו מלאכים. אני יכול להראות לכם שוטרים שמסכנים את החיים שלהם בשביל שיהיה יותר טוב בעולם. ואני יכול להראות לכם אותו דבר אנשי ביטחון, אנשי צבא ושבת. אני יכול להראות לכם בפקידות הממשלתית אנשים, מאות אנשים שעד 11 בלילה יושבים במשרדים בשביל שלעם ישראל יהיה יותר טוב, בשביל להגן הרבה דברים טובים, בשביל לפתור בעיות בריאות ובעיות שיקון ובעיות רווחה. מה זה הדבר הזה? למה אנחנו יכולים לשבת ולשמוע את כל היריקות שהוא יורד ולהתחיל לחשוב שמבחינה פילוסופית למה הוא לא צודק? רבותיי, אז אנחנו משהו קרה למשקפיים שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על המציאות וקודם כל עובדתית לראות את הטוב שיש במציאות, ויש הרבה טוב, ומי שלא רואה את זה יש לו בעיה קשה, בעיה קשה. כאן מימין ומשמאל אני יכול לראות לכם דוגמאות לספור. אולי אנחנו לא מספיק מתייחסים לזה, אולי אנחנו לא מספיק מחשיבים את זה. רק שנייה, אני אתן לכם דבר. זה משהו מאוד עקרוני. מה משתלט על המחשבה שלנו? בספר תומר דבורה של רבי משה קורדובר הרמק, מרבו של הארי הקדוש, הוא כותב שהמערה מעניינת. כמו אדם שמתקרב לערימה של אשפה, כשמתקרב לערימה של האשפה, אז התגובה הראשונית שלו זה לסתום את האף, להרגיש הרגשה של דחייה, ונסות לקחת דרך שעוקפת את הלכלוך ואת הזוהמה ואת הריח הרע. נכון? פתאום הוא רואה בתוך הערימה של האשפה מרגלית. קורה דבר פלא. פתאום הוא לא מריח את הסירחון. פתאום לא אכפת לו שזה מלוכלך. הוא שמח לפגוש את הערימה הזאת, והוא ניגש אליה, ונכנס. תודה רבה. הרגיז אותי פה, אז אני מוכרח עוד כסה. ונכנס עם הרגליים שלו, עם הגוף שלו, תוך הרמה, מזיז את הלכלוך, לוקח את המגלית. איזה יופי, ומנקה זה מכל הלכלוך שדבק בו, מבסוט. למשל, והנמשל הוא אומר, אתה רואה את החבר שלך, נגיד שיש בו גם הרבה דברים לא טובים, יש בו גם דברים טובים? מה העיקר? בראייה שאתה מסתכל עליו, מה העיקר מה שאתה רואה? האנשים עם העין הבלעמית, כמו משה קרוי הזה, הם לא רואים את הדברים הטובים. זה פשוט לא מגיע לעיניים שלהם. הם רואים רק את הרע, הם מרגישים רק את הסירחון, ואת הכיעור, ואת הלכלוך, רוצים להתרחק מהעניין. אנשים שהם תלמידיו של אברהם אבינו, יש להם עין טובה. ואפילו כשהוא רואה ערבי, שמשתחווה לאבק שתחת כפות רגליו, הוא מזהה שבתוך הקליפה כזה יש מלאך קטן, הוא בא אליו, ומקרב אותו, מביא אותו, נותן לו לאכול, לוחץ את העליים, המלאך יצא החוצה. ראיתם איזה דבר? העולם שלנו הוא עולם שיש בו טוב ורע מעורבבים. זה נכון. אור וחושך. מה המשמעות של הערבוב? אני עוד אדבר. אבל קודם כל, אני רוצה שאנחנו נפשית נתאר מהזוהמה הבלעמית שמרחפת כמו עננה שחורה על המאמר הזה. שמצידה אנחנו רואים את הכל שחור. זה לא נכון. אדם נורמלי מזרע אברהם אבינו הוא כל הזמן רואה המון דברים טובים. זה א', רגע, אני אתן לכם לדבר, עכשיו אני רוצה ב', יש גם איזשהו גרף של עלייה. באמת העולם שלנו חי היום כמו שחיו בימי הפרעונים, בימי נבוכדנצר, בימי טיטוס. נכון? יש גם הרבה בעיות. והמציאות המודרנית יצרה בעיות חדשות שלא היו פעם. והמושג ששעות פנאי לחברה אנושית שלא יודעת לנצל את הפנאי. ועלייה באיכות החיים וברמת החיים, שהיא דבר מאוד חיובי ברמה העקרונית. לא תמיד האנושות יודעת לגבש דרכים איך באמת להפיק את הפירות שלה. יש גם באנושות המודרנית הרבה מאוד מחלות. האם אנחנו לא רואים שהחברה האנושית מתקדמת במובן של ערכים, של מוסר, של צדק, כולל ביכולת להתמודד עם אסונות טבע ומחלות? אתם יודעים שבמאה השנה האחרונים המדע והרפואה כמעט הכפילו את אורך חיי האדם? אני לא, אל תתפסו אותי למספר המדויק, אני שמעתי פעם הרצאה שאני לא זוכר את המספר המדויק, אבל בערך זה איך שאני אומר לכם. לפני 100 שנה תוחלת החיים הממוצעת של גבר היה משהו בסביבות 47. כלומר, תצרף לזה כל כך הרבה תינוקות שנשו, המון תאונות. אורך החיים הממוצע של גבר היה 47 שנים. אם אני לוקח את ה-17 שנה הראשונה שהוא ילד, זה אומר שבממוצע חיי התחילות של בן אדם זה 30 שנה. היום אורך החיים הממוצע מגיע ל-77. זאת אומרת, מגיל 17 הוספנו לאדם עוד 30 שנה. אתם יודעים מה זה? הכפלנו את חיי האדם. זה הכל כלום, זה בלון. וכל המחקרים, כל השטויות שהוא כותב פה על המחקרים, מה זה? אחרי כל העובדה שהיה היטלר והייתה שואה, האם מתוך מבט של אמת על המציאות, אין באנושות איזושהי התקדמות בדרישה למגר את הרשע בעולם? לא לתת לשלטונות של רשע להתבצר בעולם? נכון, עדיין יש הרבה מאוד אינטרסים, עדיין יש הרבה מאוד חולשות. העבדות הרשמית לא מוגרה בעולם? הפאודליות ש... באריסים הם קניינו של הפאודל לא מוגרה בעולם? חלק גדול מאוד מהמדינות בעולם אין בהם חוקים סוציאליים של עזרה לחולים, לזקנים, למעוטי יכולת? אני לא מבין, הכל זה כלום? מה? אפשר שלא לראות את ההתקדמות של החברה האנושית, את ההתפתחות? האם באמת העולם צועד לקראת כיליון? או אולי העולם הוא מתקדם? ואתם יודעים מה? אני אומר את הדברים הפוך. זה שבעולם יש כבר 60 שנה אמצעי הרס נוראים שיכולים להרוס את כל כדור הארץ. בכל זאת, האנושות ידעה לשלוט בעצמה. אתם יודעים שהיו רגעים קשים במלחמות בין רוסיה לאמריקה, ובכל זאת ידעה לשלוט על עצמה. זה כל כך פשוט להגיד, יבוא רגע שהייתה לחומנו אריק שרון או משהו לחץ על ההדק. זה אמירה מאוד דמגוגית יפה, אבל אני חושב שהמציאות מראה בדיוק הפוך. שהאדם יגלה שליטה ובקרה. אני לא מתעלם מהרע שהוא אומר. יש הרבה רע, אבל יש גם הרבה טוב. ואם אני מסתכל על הכיוון של האנושות, בפרספקטיבה כוללת של, אני מסתכל על היסטוריה של 4,000 שנים, האנושות לא התקדמה. גם מוסרית, ערכית, חברתית, בדאגה לזולת, באחריות כלפי חלשים. מי ימי ספרטה שהיו הורגים את הזקנים ואת החולים כי הם מפריעים לחברה? עד לימינו האנושות לא התקדמה? איך אפשר לצאת ציור כושחור כזה? זה שקר! העין הטובה רואה בדיוק להפך את ההתפתחות ואת ההתקדמות. זו קודם כל התשובה הראשונה שאני אומר, לא אני לא אומר לו, הוא כבר מת. הוא מתוך ייאוש, הוא התאבד כמה שבועות אחרי שהוא כתב את המאמר. כן. מה? כן, הוא אדם הזה התאבד כמה שבועות אחרי שהוא כתב את המאמר. אבל אני רוצה לומר לכם, אני לא הכרתי אותו, אני לא יודע אם הוא התאבד בגלל שהוא היה חולה נפש, בגלל שהיה מסובך כל כך עם האידיאולוגיות שלו. אני רוצה להזכיר לכם על עוד אדם שהתאבד, ניטשה, אחד שנחשב אחד מגדולי הפילוסופים במאה ה-19, שכתב את התיאוריה שלו, הפילוסוף הראשון שהעיז לכתוב תיאוריה שלמה מקיפה של עולם אתאיסטי בלי אלוהים, הוא עצמו כתב, האם אנחנו מסוגלים לחיות בעולם שאין בו אלוהים? שאין בו משמעות? שאין בו מעלה ומטה? האם אנחנו מבינים שיתרנו את השמש מכבליה? האם אנחנו מבינים שאנחנו מתנודדים לכל רוח? ובעצם אין לנו שום כיוון ושום משמעות ושום ערך? כי ברגע שאיבדנו את הערך המוחלט של העולם, כל אחד עכשיו צריך לבנות לעצמו ערך משלו? פעם היה פה מרצה שאני מנסה גם השנה להביא אותו, מרצה בשם פרופסור בן שלמה, שהוא היה ראש החוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב. הוא היה נוהג לומר שניטשה היה היחידי שהבין את ניטשה עד הסוף, ולכן הוא התאבד. כלומר, העמידה מול עולם שאין לו שום משמעות, עולם שאתה לא מסוגל להגדיר מה טוב ומה רע, מי שבאמת לוקח את זה עד הסוף, הוא באמת לא יודע איך אפשר לחיות בעולם כזה. ואלא מה אומר, רוב אלה שמצטטים את ניטשה, הם לוקחים ממנו רק מה שהם צריכים לקחת כדי שהם לא צריכים לקיים מצוות. אבל אחר כך הם ממציאים להם כל מיני ערכים שהדת נתנה. אבל זו סוגיה בפני עצמה. אני רק חוזר הנה, ותראו איך אני לוקח את הדברים שלו. אני לוקח את הדברים שלו במלוא הרצינות. כלומר, הטענות שהוא טוען, אני ציירתי לכם אותה מקודם מתוך הזדהות עם הטענות האלה, במובן שזה מצוקה אמיתית, ותכף נדבר איך מתמודדים איתה. אבל מצד שני, אחת המטרות, או המטרה הראשונה של השיעור הזה, זה שאנחנו נתרגל לא להתבלבל. נזכור שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו בנים של אברהם אבינו, שאחת התכונות הכי יסודיות שלו זה עין טובה. והעין הטובה היא קודם כל רואה את המציאות בערכה האמיתי. וכל דבר טוב הוא כמו מרגלית של מאירה, שהרבה יותר מעניין אותנו מכל הקליפות של אשפה שעוטפות את המרגלית. ויש בעולם הזה הרבה דברים טובים, ואנחנו שמחים בהם, ואנחנו מאמינים בהם, ואנחנו גם רואים איך הם מתפתחים. עכשיו, אני רוצה להעיר עוד הערה. איזה דבר אחד טוב, חיובי, אתם בכל זאת יכולים להגיד במאמר, שהוא כולו שחור, ובכל זאת יש בו איזושהי נקודת אור שהיא מאוד חשובה, גם אם אנחנו לא לוקחים אותה כמו שהוא אומר אותה. כן.
לא רק במשמעות.
איך?
במשמעות.
כן. מה אתה אומר?
אני גם אומר שהוא, עצם זה שהוא כתב את המאמר הזה, זה שיפוט של עצם שיפוט משמעות, כאילו, כותב את זה כדי, כשאנשים מסתכלו על שיפוט משמעות.
אני חושב לדבק בזה כל כך בצורה מושלמת שאפשר להריץ את זה.
כן.
לא יודע אם יש כאילו משהו אחרי, יש עולם, הוא אמר את זה משהו...
לזה אני מקבל. תראו. יש במאמר הזה ניגוד שלפי דעתי הוא ניגוד מאוד מאוד חשוב, כי הוא מאוד מאוד אמיתי. בואו תחזיקו מעמד, אני כמו שאמרתי משתדל תמיד לגמור עד 10:30, אבל לא תמיד זה הולך. רק שנייה, עכשיו אני רוצה קצת לקצר, אז אני רוצה לדבר. שאלה יש לך? מה רצית לומר? אני חושב שנקודת אור שיש פה הוא שאפילו אדם כמוהו, עם עין בלעמית כמוהו, עם ראיית שחור כמוהו, הוא אומר דבר אחד, אבל יש טוב. בעומק פנימיותו של האדם, האמונה שיש טוב חזקה יותר מכל דבר. הוא מצייר את זה כמובן בצורה של שטויות וכל התיאוריה האלילית הזאת, כן, אלוהי האור ואלוהי החושך, שתבינו, זה לא המצאה שלו, זה כבר קיים בפרס לפני 3,000 שנה, אלוהי הטוב ואלוהי הרע, אלוהי האור ואלוהי החושך. העמים האליליים הם כבר גילו את התגלית הגדולה שלו, שיש בעולם טוב, יש בעולם רע, ונלחמים אחד נגד השני, והם יצרו תיאוריה של אלוהי אור ואלוהי חושך. זה לא המצאה של משה קרוי, כמו שהוא גם שולח אותנו לאוסטרליה, זה אחד מהתורות ששרדו במזרח, שהוא, המזרח באופן כללי הוא נשאר יותר אלילי, התרבות, העולם המערבי, הוא הושפע יותר מתורת ישראל, לכן הוא יותר השתחרר מהאלילות הקדמונית, והוא מגיע לתפיסת עולם אחדותית, וליחסית לאמונה יותר נקייה באלוהים, אבל המזרח, שהוא לא קיבל מספיק השפעה של היהדות, עדיין נשאר עד היום עם תפיסות עולם אליליות, שאחת מהן הוא מביא לנו כאן. אבל זה לא הנקודה. המעניין במאמר, שאני חושב שכשקוראים את המאמר מלמעלה, זו נקודה מאוד מעניינת, שלמרות כל הזוועות שהוא מתאר, כל הייאוש וכל הפסימיות לא מצליחים לקחת ממנו את האמונה שיש גם מציאות אחרת. אנחנו כמובן מנסחים את זה אחרת לגמרי ממנו, להבדיל בין טומאה לקדושה, אבל אנחנו לוקחים את זה עוד צעד אחד קדימה. ואני רוצה להגיד לכם פה נקודה אחת שאנחנו אולי נרחיב אותה בשיעורים אחרים, ואחר כך אני אתן לכם לקרוא איזשהו עמוד אחד של תשובה שאני כתבתי למאמר הזה. איך חיים בתוך עולם שיש בו טוב ויש בו רע? השקופת עולם של היהדות היא זה השקפה שהשם אחד. מה פירוש השם אחד? הרי יש טוב ויש רע. אלא באמת, הרע, כל הופעתו בעולם היא בשביל שאפשר יהיה להתמודד איתו, אפשר יהיה להתגבר עליו, והמציאות מתעלה דווקא על ידי המציאות של הרע בעולם. אם תרצו אני אומר את זה כך, עד שלא נברא אדם תמיד וירא כי טוב. משנברא אדם ונברא יצר הרע בעולם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. רבי עקיבא היה אומר, מאוד זה מוות. כלומר, הרע בעולם יש לו תפקיד אחד, מרכזי, שהאדם בכוחותיו הוא בעולם הזה יתמודד מול הרע ויגבר עליו וינצח אותו. ועכשיו אני רוצה להתייחס לטענות שלו נגד הדת. אתם זוכרים, אמרתכם, יש לו שתי טענות נגד הדת. טענה אחת, שהדת זה חלק מה שיוצר כאילו אשליה, כי יש לו ככה עבירה בעולם, איך אתה משקיעים אשליה הזאת? הטענה השנייה שלו נגד הדת, מה באמת אכפת לאין סוף אם אני מדליק את האור בשבת? כל המצוות המעשיות האלה, כל אוסף החוקים המשונים האלה, מאיפה נובעת האמירה הזאת? אצלו הטוב הוא קיים רק באין סוף, ולכן הפתרון היחידי הוא הכיליון של הפלנטה לחזרה להתמזגות באין סוף. באופן כללי זה הגישה של תורות המזרח. בשיעור הבא אני רוצה לתת שיעור שבו הרב מנתח את שלושת הדתות הגדולות בעולם, או את שלושת קווי המחשבה היסודיים של האנושות לדורותיה: האלילות, הנצרות והבודיזם. התיאוריה שהוא מציג היא תיאוריה שמתאימה לתורות המזרח, שהבולטת שלהם זה הבודיזם. נדבר על זה בשיעור הבא. אבל הבודהיזם או התורה הזאת, היא אומרת, יש טוב, אבל פה בעולם הזה אי אפשר להופיע פה. מהעולם הזה הוא מיואש, והאפשרות להתמזג עם הטוב הזה זה רק על ידי כיליון של העולם ובריחה לאיזשהו מציאות של אור דמיונית. בניגוד לזה אנחנו אומרים, ריבונו של עולם יוצר אור ובורא רע. אם הוא יוצר אור, למה הוא בורא רע? כי הרע מברר את האור ומגביר אותו. כי הרע עושה את הטוב לטוב מאוד. כי העולם הזה, עם כל הצמצומים וכל הסופיות שיש בו, וכל הגוף שיש בו, והתאוות שיש בו, והחולשות שיש בו, הוא הסדן שעליו רוקעים את הבחירה החופשית, שמביאה את הטוב של האדם לשיאים שאי אפשר בלי זה להגיע אליהם. נכון? אלוקים אחד, שהוא מקור אין סוף, שהוא שייך לכל הטוב המוחלט, האין סופי, הוא ברא עולם סופי, מוגבל, שיש בו רע. כי דווקא בעולם הזה, הטוב יכול להשתלם, להשתכלל, לעסוק בתשובה, להפוך מטוב לטוב מאוד, ובזה לחזור ולהידבק באלוקים בעולם הזה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. הרב ציוד היה אומר לנו על זה תמיד דבר מאוד מעניין, על הפסוק הזה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. יש כאלה חושבים שדבקות בהשם זה רק שייך בעולם הבא, זה רק שייך בעולם הנשמות, באינסוף, ועל זה אומרת התורה, ואתם מדביקים בשם אלוקיכם חיים. יש לנו אפשרות לחיות את הנצח בזמן, לחיות את האינסופיות בסופיות. מהו רחום, הפתר רחום, מהו גומל חסדים, הפתר גומל חסדים. והלכת בדרכה, כאן בעולם הזה, אנחנו חיים את הדבקות האלוקית. מה זה הדבקות האלוקית? ההליכה בדרכיו. זה הטוב שהוא לא רואה. אין לו עיניים לראות את זה, הוא מזלזל. זה שמשפחות מגדלות, כן, יש לו הייתה פה ביישוב, משפחה. היה להם רק ילד אחד, שניים, אתה לא זוכר. אז זה ימצא ילד עם תסמונת דאון, כי אין לנו מספיק ילדים בבית, ואני יכול לעשות את זה, אז הלכה ואימצה, ילד תזמון דם. אני מכיר משפחה אחרת. היה להם ארבעה ילדים. הילדים גדלו, וההורים הרגישו שיש להם כוח. אז הם הלכו ואימצו עכשיו בעת כבר, לא זקנותם, בכל אנשים בני 45, 50, 55, עוד שנקחו שתי תינוקות עם תסמונת דאון בבית ומגדלים אותה. ואני יכול להביא לכם עשרות, מאות ואלפי מקרים כאלה ואחרים מסוגים שונים. זה לחיות את הנצח בזמן, את האינסופיות בסופיות, ללכת בדרכי השם, לחיות פה בעולם הזה את הטוב, את הצדק, את האמת, את המוסר, את החסד, את הנתינה. זה מה שהוא לא יודע, זה מה שחסר לו, זה היהדות. היהדות זה הכישרון לחיות את האינסופיות האלוקית של הארי כאן בעולם הזה. הארי הוא לא רק היה קבליסט. אתם יודעים שהארי היה דיין בבית הדין של הארי, של הבית יוסף כשהוא היה בן 17. הוא היה כבר דיין, ידע את כל התורה כולה, היה דיין בגיל 17. הארי כל סוגיה שהיה לומד, היה לומד אותה בשבע דרכי פלפול, עד שהיה מכריע מה הדרך שנראית לו הכי בבנת הסוגיה. כי הארי, חוץ מזה שהיה שייך לאינסוף, הוא היה שייך לגופי תורה. כי גופי תורה הם הכלי שמחזיק את הנשמה של התורה. הגוף הוא זה שקולט את הנשמה. המצוות המעשיות הם אלה שמחזיקים את אור אין סוף שהוא כל כך חפש אותו. הוא לא מוצא אותו. למה? כי הוא לא מאמין שנמצא בעולם הזה. בשביל לא כל המצוות זה דברים עשרי ערך. והוא רוצה להגיע לאין סוף. אז איך הוא מגיע לאין סוף? על זה שהוא פוצץ את העולם. העולם הזה יתפוצץ, יהיה אין סוף. לא. אלוקים ברא את העולם הזה לא בשביל שהוא יתפוצץ. אלוקים ברא את העולם הזה מפני שפה בעולם הזה אפשר לגלות את האינסוף. כן, שעומד יוסף ומנסה לפדות אותו אשת פוטיפר עם כל התנאים וכל ההסברות הזה ש... והוא אומר, איך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים ובורח משם? זה דבקות באלוקים פה בעולם הזה עם הרע ועם הכיעור. והיא, הגברת המכוערת הזאת, היא זו שהוציאה לפועל את יוסף הצדיק. צריך שיהיה עולם עם כאלה נשים מכוערות, כדי שיהיה יוסף הצדיק. עד שבסוף כל הרע זה יבואר מעולם. אבל הוא יבואר מעולם על ידי זה שמתחולל פה דבר מדהים, על ידי ההתמודדות נגד הרע, והניצחון על הרע. שתי הטענות שלו, הן נובעות מאותו אי-הבנה. הטענה שלו שהדת יוצרת אשליה שמשלימה עם העולם כמו שהוא. והטענה בשמה המצוות המעשיות זה בעצם אותו דבר. מי שלא מבין שאפשר לחיות את הערכים האלוקיים הנצחיים בתוך העולם הזה, אז הוא גם לא מבין למה אתה משלים העולם הזה. כי העולם הזה הוא לא אינסופי. עולם מוגבל, עולם חלקי, עולם סופי. אז הוא מצומצם, אז הוא לא טוב. בשמה אתה משלים איתו. אבל זה בדיוק העניין. התורה מפלסת לנו את הדרך איך לשמוח בחיים. זה הנקודה הראשונה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים. יש כאלה שאומרים, נו, דבקות בהשם זה פעם, בעזרת השם לעתיד לבוא. אומרת התורה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים היום, סליחה, זו המילה האחרונה. יש כאלה שאומרים, דבקות בהשם זה רק לרב קוק, וכמה אנשים גדולים, אבל זה לא בשביל אנשים פשוטים כמונו. באה התורה ואומרת, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים, כולכם היום. התורה מלמדת אותנו איך הוא ועמך כולם צדיקים. כל אדם בעולם הזה יכול לקיים את השולחן ערוך וללכת בדרכי השם ולתקן את מידותיו, ולחיות את האין סוף בתוך העולם הזה, את הטוב, את המוסר, את הצדק, את החסד, את כל המידות האלוקיות, והלכת בדרכיו פה בעולם הזה. נכון? זה הפתרון האמיתי למצוקות החיים. החיים אז לא משעממים, הרשע העולמי הוא זה שאיתו אנחנו כל הזמן מתמודדים ולאט לאט מנצחים איתו. וגם, נכון? כל הצרות שיש בעולם הם פרי רשעת האדם, ואנחנו נלחמים בהם. אנחנו נלחמים בהם לא רק על ידי זה שאנחנו עושים סנסורים של להרגיש קודם את רעידות האדמה. אנחנו נלחמים על זה מפני שכל רעידות אדמה וכל השיטפונות וכל השנות הם פרי רעת האדם. וכשאנחנו נלחמים לבאר את רעת האדם, אז אנחנו בעצם משחררים את האדם מעבדות ומשיעבוד לאיתני הטבע. כי מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. ובתנאי שיש פה צדיק. מה זה צדיק? מי שעושה צדק והולך בדרכי השם הצודקים. אז נכון, הכניעה אל הרשע העולמי היא עצמה החוסר יכולת ועבדות לכל האסונות של איתני הטבע. אבל זה שני צדדים של אותה מטבע. ומי שיודע שיש לנו בעולם הזה דרך חיים שאנחנו איתם מתמודדים נגד הרע, הוא יודע שיש לנו יכולת לגאול את העולם גם משלטון הרשע וגם משלטון איתני הטבע. כי האדם הוא מעל איתני הטבע. הוא יכול להגיד שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. ברשותכם, כיוון שיהיה לכם סבלנות מרובה לקרוא את המאמר של משה קרוי, אתן לכם עכשיו מאמר של יהודי בשם אלי סדן, שהוא יותר קצר, ואני מקווה שיהיה לכם גם כן יכולות לקרוא אותו. תחלק את זה במהירות.
הרב, מה עם המאמר הזה?
סידרתי לכם, מה? הזעקה האנושית, ואני מרשה לעצמי להוסיף את המילה הצודקת. הזעקה האנושית הצודקת על המצב הקיים מתרכזת בארבע תחומים. א', החיים משעממים להרבה אנשים. שתיים, החיים מלאי רישות, צביעות, כסילות וכדומה, כלומר, תחושה שהרבה פעמים זה מה ששולט וקשה להתמודד עם זה. שלוש, האדם נתון בחסדי הטבע ואו הגורל כביכול, והאסונות קטסטרופיים מעלמים על העולם בחיליונו הגמור. כל הדמיונות האלה, הרגשה שאין מה לעשות נגד צונמי, נגד האוזון, כל הדברים האלה, נכון? הם יוצרים תחושה של חוסר אונים של האדם. איך האדם מתמודד עם התחושה הזאת שלכאורה הוא נמחק מול איתני הטבע הגדולים? ארבע, הרגשה של החיים אין מטרה, אין תוכן אידיאלי, מעגל חסר תכלית של לידה ומיטה, זה הבעיה הכי אקוטית שמציקה לכל אדם שהוא רגיש. ואולי פה חמש הייתי מוסיף, העובדה שהרבה אנשים יודעים את כל זה, חורה להם על כל זה, אבל הם מטמינים את הראש בחול ולא מנסים להתמודד מול כל זה, זה אולי הכאב הכי גדול. ומאידך, האדם חש באינטואיציה פנימית שזה אינו הפרצוף האמיתי של העולם. זה הפלא שבמאמר הזה, שאחרי כל העין הבלעמית שלו, הוא חש באינטואיציה פנימית שזה אינו הפרצוף האמיתי של העולם, והחיים יש בהם אור וטוב, יש אמת, כי באמת האדם צמא לדבקות אלוקית בכל הווייתו הפנימית. והייתי אומר פה אולי נקודה חשובה, שימו לב, הטוב, שימו לב טוב טוב, עיקר הטוב הוא לא מתחיל בחוץ, עיקר הטוב זה שאדם מבחין בתוכו תביעות פנימיות לטוב. זה אולי הדבר הכי יסודי והכי עמוק. זה שהוא מתקומם נגד הרע, זה שהוא לא יכול לסבול שיש בעולם עוול, זה שהוא רוצה שיהיה עולם אחר, הרי זה הגילוי היותר גדול של האלוקות שבאדם. אולם האדם אינו מוצא את דרכו לאלוקים. שימו לב, במאמר הזה אתה מוצא את החוסר אונים, איך האדם יכול להידבק באלוקים. א', מפני שאינו רואה את הדרך כאן בעולם הגשמי המצועצם החסר אל האלוקים, מפני שאינו מבין את הקישור בין המעשים פרטיים מוגבלים ובין האינסופיות האלוקית, הוא לא רואה איך מקשרים שמיים וארץ, שמי שמיים וארץ, אינסופיות אלוקית, נצח אל העולם המוגבל שלנו, ומפני שאינו מבין, אינו יכול, ואולי גם לחולשותיו אינו רוצה דיו להיאבק מול הרע העולמי, אשר מצטער לפנה בצורה כל כך דומיננטית ומוחשית, שאינו מוצא מקום לברוח לפנה, אלא להיבלע בתוכו מתוך ייאוש גמור והשלמה עם הצער. כותב המאמר הזה, הוא מתייאש מהאפשרות ללחם נגד הרע. מהסיבה העיקרית שרוב בני אדם נכנסים לתוך הקונחייה ומנסים לחיות בעולם של אשליות, זה בגלל שהם מתייאשים והם לא מאמינים באפשרות ללחם נגד הרע. מה אתה רוצה לשנות את המציאות? מה אתה רוצה? אז אין לך סיכוי. מה שנשאר לך זה לדפוק את הראש. אגב, לא רק אצלנו, כן? יש ספר, שוב, שאני קשה לי להמיץ עליו, כי הוא ספר מלוכלך בתכלית. אבל ספר שמדהים, שכתב הוא אחד מסופרי השמאל הידועים, גדי טאו, כתב ספר בשם המרד השפוף, ושם הוא מתאר, הוא קרא למרד, המרד השפוף, שם הוא מתאר איך כל המרד של העולם נגד התרבות ונגד זה, הוא קורא לו מרד שפוף, למה? כי באמת המורדים עצמם מיואשים האפשרות לתקן, ליצור דבר אחר. אומר, פעם, בשנות ה-60, ככה אומר, שהייתה כל התחילת ההתעוררות של הצעירים בארצות הברית, היה איזו תקופה של אשליה, אנחנו ניצור עולם יותר מתוקן, אנחנו ניצור עולם יותר עשיר. אומר, בשנות ה-80 וה-90 זה התחלף בקריאות של ייאוש, של עצבות, של חוסר אונים, של הרגשה שבין כך אי אפשר לשנות, המציאות היא תזרום תמיד במעגלים חסרי המשמעות שלה, והרשעים תמיד הם יהיו יותר חזקים מאיתנו, והמרד הפך להיות מרד שפוף. אנשים כבר לא מדברים על שחרור, אלא מדברים על לדפוק את הראש ולשכוח מהכל ולהסתלבט ותן לשכב בלא, בחוסר מס ותן לחיות בנירוונה. ועם כל זה, לעולם לא תימחק בקרבו של האדם התביעה אל השלמות האלוקית והאמונה האינטואיטיבית בקיומה ושייכותו אליה. אתם יודעים שבעולם הערבי יש היום מיליוני בני אדם שמנסים לנסוע למזרח בשביל לחפש שם קצת רוחניות. פה בארץ האנשים הולכים לחוגי קבלה, אולי יש שם משהו. יש צמאון אדיר מול כל המטריאליות, מול כל הייאוש הזה. יש הרבה בני אדם שבכל זאת הם בני אדם שנבראו בצלם אלוקים, יש להם איזשהו מקום בלב, אמונה בטוב, ומחפשים, מחפשים איפה יש מקום שדרכו אפשר להתחבר אל הטוב ולהאמין בו. העולם מחכה לאורם של ישראל שיופיע בעולם, יגאל את האנושות המתייסרת ויוביל את האדם אל אושרו. כי עכשיו פה אני כותב קטע שהוא בעצם התשובה הרעיונית של היהדות לכל המצוקות האלה. כי התורה מלמדת אותנו איך למצוא את אלוקים בתוך העולם. בכל דרכי חדאהו, זו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. אור נועם השם מתגלה לאדם הישראלי בכל צעד וצעד, גדול או קטן בחיים. הדרך המיוחדת למצוא את נועם השם, את המתיקות של עבודת השם בכל מצווה, גדולה וקטנה, כל יום, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בכל העניינים שיש זהו, למצוא בכל דבר את הצד הערכי, האלוקי שבו, זה פלא. זה שהתורה יודעת ללמד את האדם איך בתוך החיים הפרטיים, בתוך חיי המשפחה, בתוך חיי החברה, בתוך חיי הכלכלה, בכל מקום. איך למצוא את הערך, את המשמעות, את הדרך הצודקת, ללכת בדרכי השם ולשמוח בזה שאתה בעצם מבטא פה ערך נצחי, אידיאלי, זה הפלא של התורה. אור נועם השם מתגלה לאדם הישראלי בכל צעד וצעד, גדול או קטן בחיים. גם סדרי החיים היותר פשוטים, אכילה ושתייה. אדם יכול, כן, בספר פלא יועץ, הוא אומר, עכשיו אני אלמד אותך איך לדאוג שכל אכילותיך תהיה קורבנות ושתיותיך נסכים, איך שולחנך יהיה מזבח, וכותב שם דרך איך אדם צריך להתיישב לאוכל, מה הוא צריך לכוון, איך לברך את הברכות שלפני, איך לברות בחזה. אדם יכול לדאוג הדבר הכי פשוט, ארוחה. הוא יכול לאכול כמו סוס, רק כי אין ברירה, אני אוכל כדי לעבוד ואני עובד כדי שיהיה לי אוכל, ללא שום משמעות. הוא יכול לשבת אל האוכל ולהרגיש עובד עבודת קודש. סיפרתי לכם אנשים פעם, שהרב צודה למשל, שהיה אוכל, היה מאוד מקפיד להישאר זקוף, ולהעלות אליו את האוכל. וכתוב בספרים הפנימיים, שהעניין של אכילה זה העלאת הדומם, הצומח והחי, למדרגת האדם. האכילה לוקחת את החומרים היסודיים של הדומם, הצומח, חי, ובזה שאתה מכניס את זה לאדם, אתה בעצם הופך את זה לאנרגיה ולחיים של בן אדם, זו פעולה של העלאה. אז הוא התרגל, מגיד צריך לכוון את זה. אז כשהיה כמה מאוד מבוגר, אז זה אדם מבוגר, זה קצת קשה, אז היה כאילו נדרש קצת להתכופף לצלחת כדי שזה לא ייפול ולא ירד. עד אחרית ימיו, היה לפעמים לוקח לו 5 דקות להרים את האוכל בכפית וזה שזה ירד ואת הקוס, אבל הוא אף פעם לא הסכים להתכופף לאוכל. תמיד הרים את האוכל אליו. ההרגשה, הוא עכשיו מעלה את המציאות, הוא לא מתכופף אל המציאות. כן, אדם יכול שכל אכילותיו, הדבר הכי פשוט, אכילה או שתייה, יקבל משמעות של עבודת קודש. נישואים, זה קידושים בעם ישראל. ואנחנו מתחילים את חיי הנישואים בברכה מיוחדת. ברוך השם המקדש עמו ישראל על ידי חופה ונישואים. קידושים ולידה, עבודה וחיי חברה. מקבלים תוכן אידיאלי נשגב, מלא אושר ושמחה. התורה מלמדת את האדם לחיות את הנצח בזמן, את האין סוף במוגבל, את השלמות האלוקית בצמצום האנושי של הוויית התשובה ההולכת ומתעלה לאין קץ. זה לא סתם איזה שהוא, מה שנקרא, סיום פיוטי, אלא זה משהו מאוד עמוק מה שכתוב כאן. כלומר, הרב כותב שההשתלמות האינסופית של האדם היא הממד האינסופי בעבודתו הסופית. שלם בפועל זה רק ריבונו של עולם. האדם הוא לא יכול להיות שלם בפועל במובן האינסופי של המילה. אבל מה אדם כן יכול? אדם כל הזמן יכול להתקדם. כל הזמן יכול להתקדם. וההתקדמות האינסופית, העובדה שכל הזמן אפשר יותר להתקרב להשם, כל הזמן אדם יכול יותר שלם, יותר שלם, יותר שלם, יותר שלם, זה הממד האינסופי של ההשתלמות של הבן אדם, ובזה הוא מדמה לבור. בזה שהוא כל הזמן מתקדם, בזה שהוא כל הזמן מתקרב להשם יתברך. אז אני קורא עוד פעם את הדבר הזה, את השלמות האלוקית הוא יכול לחיות בצמצום האנושי. איך בתוך הצמצום חיים את השלמות? על ידי התשובה ההולכת ומתעלה לאין קץ. תהליך התשובה הבלתי פוסקת זה ההשתלמות, היא השלמות של הבן אדם. והרעי עולמי אינו מפחיד אותנו עוד. כן, איך ש יש בגמרא איזה אמורה אחת שאמר ככה, אני התחתנתי בגיל 18 ובגלל זה ניצלתי מיצר הרע. ואם הייתי מתחתן בגיל 16, הייתי אומר ליצר הרע, גירה בעיניך. כלומר, היכולת לעמוד מול היצר הרע, ולא לפחד ממנו, אלא לנצח אותו, ללעוג לו, להיאבק נגדו, זו היכולת שהתורה מלמדת אותנו. הרע עולמית אינו מפחיד עוד. האדם בטוח בכוחו. אגב, גם היום, כל הדברים הקשים שעוברים עלינו היום, במבחינה המדינית, פוליטית וצבאית וכו', אני כל הזמן אומר אנשים, מה זה אווירת היוש? מה זה אווירה שהכל אבוד והכל זה? אין דבר יותר בטוח מגאולתם של ישראל. אין דבר יותר בטוח מזה שכוחות הטוב והאמונה והצדק הם ינצחו. אם אתה אומר, תגידו לי, נו טוב, זה מיסטיקה משיחית, אז אני אומר רק משפט אחד. אם נתקדם בחמישים שנה הבאות, כמו שהתקדמנו בחמישים שנה שעברו, זה הכל, אם נתקדם רבע ממה שהתקדמנו בחמישים שנה, אנחנו מכוסים. אם נתקדם 10% במאה השנים הקרובות, 10% ממה שהתקדמנו במאה השנים שחלפו, אנחנו מסודרים. מה קרה? אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך של עלייה. אין דבר יותר בטוח מגאולתם של ישראל. זה שיש רגעים קשים, זה שיש משברים, אנחנו לא נבלים מזה. הרע עולמי אינו מפחיד עוד, האדם בטוח בכוחו, קודם כל מפני שיש לו בתוכו את הכוח לנצח את הרע. הרב כותב מקום אחר, מי שיודע לנצח את הרע בתוכו, אז הוא לא מפחד מהרע גם בחוץ. אתם יודעים מי מפחד מהרע עולמי? מי שהוא מרגיש שאין לו כוח ללחם נגד הרע שבקרבו, יש לו כל הזמן רצונות טובים, אבל כל הזמן העצה הרע מנצח אותו, והוא מרגיש שבור וחסר אונים, כי בסוף הוא מרגיש שהוא בעצם עבד ליצרים והתאוות שלו. אז מי שהוא בחיים האישיים שלו נכנע כל הזמן לרע שבקרבו, אז שהוא מסתכל על העולם, אז יש לו אותה תמונת עולם, הרע מנצח. אבל מי שמנצח את הרע שבקרבו, מי שכל הזמן חי את תחושת הניצחון וכיבוש היצר וגבורת החיים, שבה הוא רואה שהוא באופן אישי מסוגל להתמודד נגד כל הפיתויים וכל התאוות וכל החולשות שיש בו, אז הוא אופטימי. אז הוא גם יכול להסתכל על העולם במבט אופטימי ולהגיד, כמו שאני מנצח את הרע שבקרבי, כך כולנו יחד מנצח את הרע שמופיע מכולנו יחד. איזו גיבור הכובש את יצרו, ולא רק כליון הרע עתידי עומד נגד עיניו, זה לא רק שפעם יהיה טוב, אלא גם עכשיו המאבק נגד הרע הוא עצמו המכשיר היותר עיקרי להתעלות הטוב בעולם. הרע הזה לא מביל אותנו, הוא מהווה, הרב קורא לזה הגימנסטיקה העולמית, זה המדס טוב שלנו. אנחנו בונים את כוחות הטוב שלנו דרך ההתמודדות עם הרע. הרע הוא הסדן שעל גביו ועל ידי התגברות עליו הולך ונרקם, הולך ונרקע הטוב האלוקי. לא פיצוץ קוסמי מקרי חד פעמי הוא המביא לכיליונו של הרע. תבין, מתוך יוש עולם מחכה שיום אחד כל הרע יתחוצץ. לא. כי אם עמל נוראי יום יומי של האדם הנלחם נגד יצרו, הוא הסולל את הדרך לאור התשובה ההולך ומופיע בעולם, ועמל זה הוא סוד שלמותו של העולם, של האדם. הוא המשמעות של החיים שלו. אל תחפש משמעות לחיים באינסוף. תחפש משמעות לחיים ביכולת שלך לקום בבוקר, לפתוח את העיניים ולהגיד מודה אני בשמחה, ולקום על רגליך ולרוץ ולהתפלל וללמוד ולעשות צדק. הנה כאן המשמעות של העולם. למה אתה מחפש אותה באינסוף? בעולם הזה, ביד שלך, בחיים האישיים שלך, יש כל כך הרבה אור שאתה יכול לעשות. רק אתה צריך להיות גיבור. והעולם נברא בשביל גיבורים. העמל הנוראי היומיומי של האדם הוא הסולל את הדרך לאור התשובה הולך ומופיע בעולם. והעמל זה הוא סוד שלמותו של האדם, התעלותו ואושרו של האדם, והוא ביטחון קיומו ושכלולו של העולם הדעת. כמו שאתה רואה שאתה יכול כל הזמן להתקדם באופן אישי, כך גם האנושות כולה ועם ישראל בוודאי ילכו ויתקדמו עד הגאולה השלמה.